שלום וברכה וערב טוב לכולם. אנחנו ביממה לא פשוטה, יממה שבה עם ישראל מרגיש את הכאב של הפגיעה בו, וכולנו מאוחדים בסבל הנורא, ואנחנו מקווים לימים יותר טובים שבהם נזכה לנחמה שלמה ולנקמה שלמה, ואנחנו גם מאחלים בריאות איתנה לכל הפצועים שישובו בריאים ושלמים בבתיהם. ובימים כאלה לכאורה קצת קשה לדבר על סוגיות של פרק הנדורשין, סוגיות שעוסקות בעניינים של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, דברים שהם לכאורה רחוקים מאוד מן המציאות הכואבת שלנו. אבל הדברים האלה מזכירים לנו את הדברים של הרב קוק שהזכרתי לפני שבועיים, שיש מצבים שבהם העולם מתמוטט מבחינה מוסרית, ואז אי אפשר להחזיק מעמד ולקבל פרנסה רוחנית ומוסרית ממה שאנחנו רואים. כי מה שאנחנו רואים הוא קשה מאוד. אבל אז זה הזמן של הסקירות הנעלמות, אל הסוגיות שלא נגעה בהם יד התגרה העולמית, כפי שכותב הרב קוק בהערתו הראשונה לספרו ריש מילים. וזה קצת מצדיק שלמרות הקושי הגדול שאנחנו נמצאים בו, אנחנו בכל זאת נעסוק בסוגיות האלה החשובות לנו כל כך, ואנחנו נמשיך. כן? זה חלק מהחוסן של עם ישראל, מהגבורה של עם ישראל, שבכל מצב הוא לא עוזב את העיסוק בדעת אלוהים, שבא לידי ביטוי בין היתר בפרק הנדורשין. יש במסכת סנהדרין, יש שאלה ששאלו תלמידי רבי אליעזר את רבם, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח, מחבלו של משיח? ואז הוא ענה להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. מה הקשר בין הדברים האלה? אז הרב יהודה אשכנזי מניטו היה מסביר שהכוונה שכאשר העולם כולו נמצא בחבלי משיח, במצב שבו הכל מתפרק, כדי להחזיק מעמד צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ואז זה נותן איזשהו היגיון, איזושהי צורה למציאות הכל כך שבורה שאנחנו נמצאים בה. אז גם זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נעסוק בלימוד. אז כפי שאתם עוד מעט תראו על המסך, הסוגיה שאנחנו עסוקים בה היום עוסקת במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל, תנו רבנן. בית שמאי, כן, בית שין זה בית שמאי, לא ברוך שמו. אומרים, שמיים נבראו תחילה, ואחר כך נבראת הארץ. שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ובית הלל אומרים, ארץ נבראת תחילה, ואחר כך שמיים. שנאמר, ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. טוב, האמת היא ששני הדברים האלה הם פסוקים בתורה, וגם בכלל מה התוכן של הוויכוח הזה? כן, מה זה אומר ששמיים נבראו תחילה, או הארץ נבראת תחילה? אנחנו רואים שבית שמיים נותנים עדיפות לשמיים, ובית הלל נותנים עדיפות לארץ. השמיים זה המקום התיאורטי, המקום שבו הדברים הם אבסולוטיים, אבל לא עומדים במבחן המעשה. לכן פה צודק מי ש... עשה את השיתוף שכתב את הכותרת חזון ומעשה. ובית הלל נותנים עדיפות לארץ. מה המשמעות של הדבר הזה? זה גם מתקשר לתהייה הכללית. יש מי שלא סגר את המיקרופון שלו, עכשיו זה כן קרה. בית שמאי מפורסמים בתור נוטים לחומרה ובית הלל לכולה. הדבר הזה הוא לא מקרי. כי השמיים זה דבר מוחלט, בשמיים אין מקום לכולות. בארץ יש בהחלט מקום לכולות, כי צריך להתחשב עם המציאות. ולכן בית שמאי, כי שמם כן הוא שמיים מלשון שמיים. והלל מלשון הארץ. כן, ברור. הלל, הארץ, קשור אחד לשני. מדוע? כי ההלל זה מה שבא מלמטה. אז הלל, גם בגימטריה, זה אחד הדברים שעברו הדרשנים, 65. 65 זה השם של אדנות, אדוני, א' דלת נוניות בגימטריה 65, זה האופן המעשי לומר את שם הוויה. את שם הוויה אנחנו משאירים בשמיים, ושם אדנות אנחנו אומרים אותו למטה, ולכן בית הלל בגימטריה 65 כגימטריה של שם אדנות. טוב, זה יפה, אבל אנחנו עוד לא מבינים מה המשמעות של נברא תחילה. יש עיקרון, אנחנו מכירים סוף מעשה במחשבה תחילה בלכה דודי, רמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, מנסח את זה קצת אחרת, הוא אומר, תחילת המחשבה, סוף המעשה. כלומר, כל המחשבות האלוהיות, כל התוכניות האלוהיות, מכוונות למה שבסוף. אז אם אתה יודע מה הולך להיות בסוף, אז אתה גם מבין מה הייתה המחשבה תחילה. בית שמאי אומרים, שמיים נבראו תחילה, כלומר המחשבה הראשונה, שהיא בעצם סוף המעשה, היא השמיים. כן, יש ביטוי יפה, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם, רבי לוי יצחק מרדיצ'ב היה מסביר את זה כך, השמיים הם כבר שמיים לשם, הארץ נתן לבני אדם להפוך את הארץ לשמיים. זה בעצם הגישה של בית הלל, של בית שמאי. זאת אומרת, צריך לקחת את המציאות הנמוכה, היחסית, הלא מושלמת שבתוכה אנחנו חיים, הארץ, ולהעלות את המציאות שהיא תהיה שלמה, כמו שהשמיים הם שלמים. זאת התפיסה של בית שמאי. לעומת זה, בית הלל אומרים לא, ההפך. המטרה של כל הבריאה כולה, גם של בריאת השמיים, זה הארץ, הארציות, הממשות. איך נאמר בפיוט, אבית תהילה מרגבי עפר. הקדוש ברוך הוא מתאווה לקבוע דירתו בתחתונים, זאת אומרת שריבונו של עולם, אדרבה, מעוניין במציאות הקיומית, הלא מושלמת שבתוכה אנחנו חיים. זה הוויכוח. אנחנו נראה האם באמת יש ויכוח כזה, כי זה נשמע ככה, שבית שמאי הם ספיריטואליסטים, רוחניים, בית הלל הם פרגמטיים מעשיים. מה היהדות אומרת? כן, זה כלומר, נגיד את זה אחרת, איך תורת משה מכילה את שני הדברים? אנחנו גם רואים שיש פה שני פסוקים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אפשר לראות שיש הבחנה בין בריאה לבין עשייה. בבריאה שמיים נבראו תחילה, בעשייה ארץ נבראת תחילה. בואו נראה את ההמשך. אמר להם, או אמרו להם, אמר להם בית הלל לבית שמיים. לדבריכם, אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית, שנאמר הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה, כלומר, לפי בית שמיים, העולם דומה לבית ועלייה. בית הכוונה קומה תחתונה, עלייה קומה שנייה. אז אדם כשהוא בונה קומה עליונה, קודם כל, בונה את הבית, את הבית התחתון. אז זה בעצם מה שאומר להם, מה שאומרים בית הלל לבית שמאי. אנחנו צריכים קודם כל לבנות את העולם הממשי. מתוך העולם הממשי עולים לעולם הרוחני, העליון, אבל צריך קודם כל את המציאות. אגב, ככה נוהגים בלימוד תורה. אדם לומד קודם כל הלכות, אחרי זה הוא לומד מחשבות של סתרי תורה, של תורת הקבלה וכדומה. זאת אומרת ש... לפי בית הלל, יש פה גם אמירה פדגוגית. אתה צריך קודם כל לעסוק בדברים ממשיים, להיות מיושב בדעתך, ואחר כך לעבור לעיונים עליונים. וזה בגלל שאפשר לומר, לפי בית הלל, העולם הזה, הארץ, זה בית. אבל אנחנו רואים שבית שמאי תופסים את זה אחרת לגמרי. אמר להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם אדם עושה שרפרף, ואחר כך עושה כיסא. שנאמר, כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. כלומר, לפי בית שמאי, זה לא בית ועלייה, זה כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד זה העיקר. הרי מי שבונה לעצמו כיסא, אחר כך מוסיף אדום לרגליו. וזה לא הכרחי, זה השרפרף, אפשר להסתדר גם בלי זה. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים בתוך דברי הנביאים עצמם, שיש מוקד כזה ומוקד כזה. וחכמים אומרים, זה וזה כאחת נבראו. שנאמר, אף ידי עשתה ארץ ומיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. עכשיו, מה זה חכמים? חכמים זה אלה שכל מקום שאנחנו נראה, חכמים אומרים, הכוונה, המסקנה הפדגוגית. המסקנה הפדגוגית היא שאין להזניח את הרוח או את החומר. החומר והרוח ביחד הם יחידה אחת. קוראים לזה אינטואיציה מונותאיסטית. כן, כידוע, היהדות מאמינה בייחוד האל, יש אל אחד שברא את הכל, ולכן התוכנית חייבת לכלול את הכל. בניגוד לדתות המצויות בעולם שחושבות שהרוחניות עיקר, ובניגוד לתפיסות המטריאליסטיות, כגון המרקסיזם וכדומה, שחושבים שהחומרנות והחומריות היא עיקר, היהדות מדברת על אחדות. כן, כולנו מכירים, תחילת ספר הכוזרי, יש חלום של מלך כוזר, שבו הוא אומר, שבו יש מלאך שמופיע לו בחלום, ואומר לו, כוונתך רצויה, אך מעשך אינו רצוי. אז מה חשוב, הכוונה או המעשה? צריך כנראה את שניהם. האם נכון יהיה להגיד, רגע, יש פה שאלה של עולה, האם יהיה נכון למה אני אקור את זה עכשיו? רגע.
אני לא רואה שאלה בצ'אט.
הייתה שאלה, ואחר כך היא נעלמה. היא
מישהו
נעלמה.
כתב אולי שיכתוב שוב, ואם
טוב,
לא...
בסדר. אנחנו נסתדר, נחיה גם בלי השאלה, אני מקווה אריה, אולי פה. הנה מצאתי. האם נכון יהיה להגיד שבית שמיים מבדילים את השמיים מן הארץ כשני שלבים נפרדים של אותו מעשה, בעוד בית הלל מאחדים את שמיים לארץ, כשהארץ היא תחילת ההוצאה לפועל של אותו מעשה שסופו השמיים? התשובה היא לא, אדוני השואל. פשוט מאוד, לפי בית שמאי העיקר שמיים, לפי בית הלל העיקר הארץ, וחכמים הם אלה שמאחדים. החכמים אומרים זה וזה כאחת נבראו, שנאמר, אף ידי עשתה ארץ ומיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. טוב, אז אני רוצה קצת להבין יותר לעומק את הדברים האלה, כי להגיד שאלה ספיריטואליסטים ואלה מטריאליסטים זה נראה לי קצת שטחי, הרי בסופו של דבר גם בית הלל וגם בית שמאי מאמינים שהשם אחד. אלא יש כנראה משהו אחר שמסתתר כאן, המחלוקת העמוקה, מהי המטרה של בריאת העולם. האם בכלל אפשר לשאול שאלה כזאת? האם אנחנו יכולים לדעת מהי המטרה של בריאת העולם? למשל הרמב״ם אומר, אל תנסה. אל תנסה לדעת מה המטרה של בריאת העולם, אתה תגיע לחולי ארוך, זה לא יעזור לך, רק ריבונו של עולם יודע וכדומה. אבל חכמי הקבלה לעומת זה, כן הסכימו לדבר על המטרה של בריאת העולם. ואז אנחנו מוצאים שני כיוונים הפוכים זה מזה. עבור למשל רמח"ל, רבינו משה חיים לוצאטו, המטרה של בריאת העולם היא להיטיב. ריבונו של עולם הוא הטוב המוחלט, ומדרך הטוב להיטיב, ולכן הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו למי להיטיב. כלומר, כל המגמה בכלל של כל הבריאה כולה מרוכזת במקבל ההטבה, שצריך לזכות להטבה הזאת. ומי הוא המקבל? האדם. כך שלפי רמח"ל, האדם וההטבה אל האדם, זאת היא המטרה של הבריאה. לעומת זה, מצאנו כיוונים אחרים אצל המקובלים שאומרים, מה פתאום? חז"ל אמרו, הרי העבודה צורך גבוה. ריבונו של עולם הוא זה שמרוויח משהו מבריאת העולם, ואז צריך לדעת להגדיר מה, ריבונו של עולם חסר משהו, צריך שיוסיפו לו משהו. כן? גם, אז הביטוי הזה, העבודה צורך גבוה, אנחנו מוצאים אותו בכמה מקומות, שכביכול יש נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, שעושים את רצונו. כן? למשל, מוכר אותו מדרש שהקדוש ברוך הוא, בילקוט שמעוני, שלפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית. בואו לא נשאל איך לפני בריאת העולם אפשר לבנות סוכה בהר הבית, כשאין עדיין הר הבית, גם עדיין אין זמן, עדיין אין לפני ואחרי. אבל זה שאלות של פילוסופים. אנחנו רוצים להבין את המהות של כוונת המדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, לא גמרנו עם התמיהות, והיה נכנס בה. הוא מתפלל. למי? לעצמו כמובן. ואומר, יהי רצון מלפניי שיבנו לי בנאי בית במקום הזה. כלומר, זה יכול לומר שכל המגמה של הבריאה זה שריבונו של עולם רוצה לצאת מהבדידות שלו, והוא מחפש בין שיח כדי לקיים איתו דיאלוג, ואת זה הוא עושה במקדש. כן, אז לפי זה המטרה של הכל זה המקדש, והמקדש מספק לקדוש ברוך הוא בין שיח. טוב, במובן שהדבר הזה הוא קשה מאוד להבנה מבחינה לוגית, אבל מה שחשוב לנו זה שזה נאמר במדרש. כן? יש ספר של אברהם השל, ההוגה היהודי בין המאה ה-20, שכתב ספר בשם אלוהים מחפש את האדם. כן? הוא אפילו מביא שם שהשאלה אם האדם צריך את אלוהים או אלוהים צריך את האדם, זה מחלוקת במדרש רבה. כן? בין ריש לקיש לרבי יוחנן, האחד אומר שאנחנו כעבדים ארצים לפניו, והשני אומר שהוא כרועה לצאן. המדרש אומר, מי שאומר רועה לצאן, אז אנחנו צריכים לכבודו. כלומר, זה למעננו. ואם אנחנו אומרים שכעבדים ארצים לפניו, אז הוא צריך לכבודנו. אז אפשר לומר שהמחלוקת, האם העיקר זה האדם או האלוהים, היא מחלוקת המוראים. זה דבר מעניין. אבל בסופו של דבר יש לנו כאן שני כיוונים. אם אני אומר, הארץ נבראת תחילה, כמו שאומרים בתילל, המשמעות היא, כמו רמח"ל, שהמטרה היא להיטיב לנבראים, והאדם הוא מרכז ההוויה. לעומת זה, אם אנחנו נקבל לדברי בית שמאי, כביכול השמיים העיקר, איפה שהקדוש ברוך הוא משכין את כיסא כבודו, הרי זה בדיוק הפסוק שמביאים בית שמאי, השמיים כיסאי, המקום שבו מולך הקדוש ברוך הוא, ואז הארץ, אדום רגליו, היא מצטרפת כדי להוסיף כבוד כלפי מעלה. וזה, זה, הנה, סליחה הרב על השאלה, האם מלך ללא נתינים נחשב למלך? כלומר, האם הכיסא כבוד יכול לעמוד ללא בית שימליך אותו? בוודאי. זה השאלה שלך היא בהחלט במקום. זאת אומרת, או שאלה, זה בדיוק העניין. צריך שיהיה בית, שיהיה מי שנתינים שימליכו אותו, כי אין מלך בלא עם, אבל זה יוצא לפי זה שזה צורך המלך. האמת היא שאפשר למצוא בתורת הקבלה, אני חושב, את שני הכיוונים ממש. כאן אני רוצה להיכנס לסוגיה קצת יותר עמוקה. יש לפי חכמי הקבלה ארבעה עולמות, הנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בלי להיכנס עכשיו לכל העומק של דברי הארי, אפשר לומר שבאצילות, לפי עולם האצילות, המטרה היא הקדוש ברוך הוא. הוא המרוויח מזה. לפי בריאה, יצירה ועשייה, העולמות היותר תחתונים, הכל לטובת האדם. האמת היא שחלוקה כזאת, בין כאילו שני עולמות, אפשר למצוא אותה גם ברמב״ם. לפי הרמב״ם, בהקדמתו למשנה, הוא מסביר שהאדם הוא המטרה של כל העולם התחתון. העולם שתחת גלגל הירח, כלומר העולם הקרוב אלינו, כדור הארץ וכל אשר בו, היצור המשמעותי ביותר שלמענו הכל, זה האדם. אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון את כל הגלקסיות, כל הכוכבי הלכת, כל הכוכבים, כל הגלגלים, זה הרמה אומר, זה כבר לא, האדם כבר לא המרכז של אותו עולם. אז אפשר להגיד שבאמת הבריאה פועלת כשני מוקדים. יש ניסיונות לעשות חיבור בין שתי המגמות. אני חושב שהמוצלח ביותר זה ההסבר של הרב קוק בספר מוסר אביך. בספר מוסר אביך הרב קוק מסביר שהמטרה של הבריאה זה האדם, באמת, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ואין דבר יותר מיטיב לעולם מזה שהמטרה של העולם תהיה אידיאליסטית. ולכן זה שהעבודה צורך גבוה, זה שאנחנו פועלים למען השם, זה כדי לתת זכות מוחלטת לנברא. הדברים האלה מבוארים במשל שאני רגיל לקרוא לו משל הצ'ונט, שייתכן מאוד שחלק מהמאזינים והצופים שלנו מכירים. כן, הרי מה זה משל הצ'ונט? יש אפילו, עשו מזה עבודה ב-AI ברשת, ומפיצים את משל הצ'ונט של הרב שרתי. זה שמשל למה הדבר דומה? לאימא טובה שמכינה את השבת. אבל יש ילד משועמם שעושה שטויות, שופך מים, מושך בחצאי. בקיצור, הוא סתם תקוע שמה. אז האמא אומרת לו, יוסי, אם נאמר שהשם שלו יוסי, זה יכול היה להיות כל שם אחר, אבל בוא ניקח את יוסי. יוסי, אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה של החמים. אז הילד מאוד מרוצה, הוא מקלף את תפוחי האדמה, ולמחרת בבוקר בשבת, האמא אומרת, אתם יודעים מי עשה את החמין? זה יוסי. ואז הוא מלא גאווה ומלא שמחה, הוא בטוח שהוא עשה משהו טוב. עכשיו, נשאלת השאלה, האם האמא צריכה את קילוף תפוחי האדמה או לא? התשובה היא מורכבת. באופן אמיתי, האמא יכולה להסתדר להכין את החמין גם בלי שיוסי יקלף את תפוחי האדמה. אבל עכשיו שהיא הטילה את השלמת הצ'ונט וקילופי התפוחי האדמה של יוסי, אז זה הופך להיות באמת הזדקקות לו. זאת אומרת, כי אם הוא לא יקלף כמו שצריך, אז החמין לא יהיה מוצלח. ולכן אפשר לומר, למעננו עשה הקדוש ברוך הוא, שהוא מתנהג כמו אימא טובה ביום שישי אחרי הצהריים במטבח, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באופן שהוא מזדקק אלינו למעננו. זה למעננו שהוא מזדקק אלינו. אז אפשר לומר שזה בעצם מה שחכמים אומרים כאן בסוגיה שלפנינו, וחכמים אומרים זה וזה כאחת נבראו, שנאמר, אף ידי עשתה ארץ ומי תקפה שמיים, קורא מי עליהם יעמדו יחדיו. ואידך, מה יחדיו? כלומר, מה, בסדר, זה ההסבר של חכמים, אבל מה בית הלל ובית שמאי יגידו על הפסוק הזה? הרי הם אינם מסכימים שנבראו ביחד. תשובה מדהימה. דלה משתלפה מהדד. כלומר, ששמיים וארץ אינם נפרדים זה מזה. כלומר, מאז שנעשה החיבור, השמיים זקוקים לארץ והארץ זקוקה לשמיים. בדיוק במשל הצ'ונט. ההזדקקות של האימא אל הילד מקלף תפוחי האדמה, זה הפך להיות עכשיו הכרח, הזדקקות אמיתית. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא משחק משחקים של בכאילו. קשוק ראה הדד. הרי בכל זאת, שני הפסוקים סותרים אחד את השני, הראשון בראשית ברא, אומר ששמיים קודמים, והשני ביום עשות, אומר שהארץ קודמת, אמר יש לקיש, כשנבראו ברא שמיים ואחר כך ברא הארץ, וכשנטה, נטה הארץ ואחר כך נטה שמיים. אני רוצה קצת להבין, מה זה כשנבראו, מה זה כשנטה? כשנבראו, להיברא הכוונה, להיות בחוץ, כן, ברא בארמית, זה בחוץ. כשנבראו, הכוונה כאשר הקדוש ברוך הוא סידר שתהיה היררכיה בעולם. זה נקרא נבראו. ואז יוצא שככל שאתה יותר רוחני, אתה יותר קודם. וזה בדיוק העניין של זה שיש סדר בעולם, מן הרוחני העליון ועד הגשמי התחתון. זה נקרא כשנבראו, שמיים תחילה, אחר כך ברא ארץ. אבל כשאנחנו מחפשים כיוון, נטה ולנטות, לנטות זה לחפש כיוון. כשיש כיוון, אז הארץ קודמת ואחר כך שמיים. נגיד את זה אחרת, הציוויליזציה האנושית קמה קודם כל מתוך בקשת הצרכים הקיומיים של האדם. האדם הקדמון לא שאל את עצמו שאלות ברוחניות. לפחות הוא לא נתן תשובות מעמיקות. הוא קודם כל דאג לזה שיהיה לו מה לאכול. אז כשנטע בארץ, אחר כך, על ידי התפתחות של הציוויליזציה והטכנולוגיה, נטע שמיים. האדם כבר העיף מבט השמיים. אז זה בדיוק ההבדל בין הבריאה לבין העשייה. עכשיו, אני רוצה קצת יותר להעמיק בזה. האם רוחני וגשמי אינם מצבי צבירה של אותו החומר? לא. מצבי הצבירה השונים של החומר הם מצבי החומר. הרוחניות היא עולם תיאורטי לגמרי, שלא קשור לחומר, וזה חשוב לדעת כי אנחנו פטורים מלתת התאמה בין תיאוריות מדעיות על החומר לבין תיאוריות רוחניות על הרוח. זה שני דברים שונים. בעוד שבימי הביניים חשבו שהמדע והתיאוריה קשורים זה לזה, ולכן הכנסייה פסלה שיטות מדעיות, אנחנו היום משוחררים מזה. חומר זה חומר, רוח זה רוח, ויש לא מצבי צבירה שונים, אלא יש הקבלה. כן, יש ספר נפלא שכתב פרופסור נתן אביעזר, שנקרא בראשית ברא. אני לא מסכים למילה אחת שבספר, אבל זה ספר נפלא, ואני אסביר מדוע. הוא מסביר שכל מעשה בראשית, זה בעצם הנתונים שהמדע הפיזיקלי מגלה. ואז הוא מוצא שם את המפץ הגדול, ואת האבולוציה, והגיאולוגיה וכולי וכולי. אני לא נגד, אבל אני חושב שכוונת התורה הרבה יותר עמוקה. מה שבעצם טוב בספר של פרופסור אליעזר, זה שיש פה תיאור של ההקבלה בין העולם החומרי לבין העולם הרוחני. וזה באמת יפה לראות שמה שהמדע מגלה בעולם החומרי, מקביל למה שיש בעולם הרוחני, למרות שאין פה זהות. עכשיו אני רוצה קצת לחזור לנושא של ברא שמיים ואחר כך נטע הארץ. יש בספר הכוזרי, במאמר רביעי, החבר מפרש לפני מלך כוזר חלקים מספר יצירה. ספר יצירה הוא ספר קדום של סתרי תורה שמתהלך בעם ישראל מזה שנים רבות מאוד. שאלה מי כתב, איך כתב, ומתי כתב, אנחנו נעזוב את זה לגישה. אבל בספר יצירה, יש, שם הוא שואל שאלה מעניינת, מלך כוזר, או החבר שואל את זה, נכון? מדוע לקורבן, כשאנחנו מביאים קורבנות, אנחנו מביאים איברים שכולם נמצאים מתחת לסרעפת. פירוש הדבר, מביאים חלב, מביאים את הקיבה, מביאים את הכליות, את החלב אשר עליהן. לא מביאים, לא את הלב ולא את המוח. אומר רבי יהודה הלוי, יש שם סוד שאסור לגלות, אלא לפי תנאים מיוחדים. מה הוא מתכוון? אם היינו מקריבים על גבי המזבח, למשל את המוח, את הלב, את הריאות, זה היה אומר שמה שראוי לעלות בקדושה, זה מה שיותר עליון, יותר רוחני. אבל מקור החיים זה לא שם, מקור החיים זה בטבור. כן, העובר, הוא מתחיל את החיים שלו מחבל הטבור שמחיה אותו. רק אחר כך הוא עובר לעולם שבו הראש עיקר והטבור טפל. אותו דבר, יש מעבר לזה שיש היררכיה רוחנית, מי היותר רוחני אלא יותר גשמי, יש גם עוד משהו, והוא שיש איזושהי קדימה למה שתחתון על פני מה שעליון. כי איפה שיש התחתון, שם נמצאים החיים. גם אברי הרבייה של האדם, גם הם נמצאים בתחתית הגוף. כי שם בעצם מקור החיים. וייתכן שזה בעצם מה שריש לקיש כאן רוצה לרמוז, כשהוא אומר, כשנטע הארץ, כשנטע הארץ תחילה ואחר כך נטע שמיים. יש פה שאלה, בעניין מה שאמר ריש לקיש כשנבראו שמיים וארץ, האם הארץ נבראה כבריאה נפרדת מהשמיים, או שמא הארץ נבראה מן השמיים? לכאורה בנפרד, כן? האמת היא, יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, שרבי אליעזר אומר, כל מה שיש בשמיים בא מן השמיים, כל מה שבא מן הארץ, כל מה שיש בארץ בא מן הארץ. ואילו רבי יהושע אומר, כל מה שיש בשמיים ובארץ, הכל נברא מן העפר. כלומר, יש חכמי ישראל שרואים את הדואליות, יש חכמי ישראל שרואים את האחדות. ושוב, אי אפשר לקבוע שהאחד צודק והשני לא צודק. זה ממדים שונים של התבוננות על העולם. טוב, בואו נתקדם. שואלת הגמרא, ואת זה אנחנו נראה עוד מעט על ידי השיתוף,
יש עוד שאלה רב אם אתה רוצה לפני זה.
לפי המשל של הלב והאיברים, האם עם ישראל הוא הלב, אז איזה אומה היא הטבור? הטבור זה ירושלים, טבורו של עולם. אל אחד ברן, מהי שמיים? אמר רבי יוסף בר חנינא, אז מה זה מהי שמיים? קודם כל, מה פירוש המילה מהי שמיים? היה צריך לשאול מהי השמיים. כן, הרי כתוב בפסוק הראשון של התורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איפה מצאנו את הביטוי שמיים? מצאנו את זה יותר מאוחר ביום השני. כשהקדוש ברוך הוא אומר יהי רקיע, ואז ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, בלי הידיעה. מה זאת אומרת שמיים בלי הידיעה? הכוונה שהרקיע זה לא השמיים. הרקיע נקרא השמיים, בגלל הדמיון שלו להשמיים של הפסוק הראשון. אבל השמיים של הפסוק הראשון, זה לא נתפס. אתם יודעים, התורה אומרת ככה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואז ממשיכה, והארץ הייתה. לא מדברים יותר על השמיים. כביכול, הכתוב אומר, השמיים תשים בצד, נדבר יותר מאוחר. מתי מדברים על השמיים? במתן תורה. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אבל מבריאת העולם ועד מתן תורה מדברים על הארץ. בכל זאת, יש שמיים. שמיים זה מושג.
מה זה הדבר הזה?
אנחנו...
תורת בראשית.
תסגרו את המיקרופון, מה זה? כאשר אנחנו מתבוננים ברקיע, זה מזכיר לנו את השמיים. הארי אומר שכדי לקבל יראת שמיים, צריך לחיות בבית שממנו רואים את הכחול של הרקיע. ברור שהכחול של הרקיע זה הרי אילוזיה, אין באמת שמיים כחולים. זה בגלל שאור השמש פוגע באוויר, שאנחנו רואים את השמיים ככחול, אבל באמת אין כיפה כחולה. ואז נשאלת השאלה, מהי שמיים? היראת שמיים שלנו, מהי? אמר רבי יוסף בר חנינא, ששם מים. מה הוא רוצה לומר? שמיים, כלומר שזה כמו אשר, או שם, מים. בואו ננסה להבין קצת מה זה מים. כן, שאנחנו יודעים מה זה שם. מים, זאת מילה ללשון רבים. רבים של המילה, מה? מה? זה הבסיס לכל שאלה שאדם שואל. כן? מה? מה השעה? מה אתה אומר? בקיצור, מה זה ביטוי לתמיהה. לכן גם אמרו הדרשנים, האדם, אדם בגמטריה, מה? זאת אומרת, האדם כל כולו שאלה. אגב, דוברי הרוסית יודעים להגיד את זה, אני רק שאלה. פירוש הדבר, האדם זה, ושונה מכל נברא אחר, זה מי ששואל את עצמו שאלות על עצמו. כן, חתול לא שואל את עצמו מה זה חתול, הוא שואל איפה יש עכברים לאכול. אבל האדם שואל את עצמו מה האדם. ואז כשאומרים שמיים זה ההזמנה לתמיהה, ההזמנה להסתכל על העולם ולשאול שאלות. הרקיע או השמיים זה מה שנותן לנו את היסוד הזה. אמר רבי יוסף בר חנינא ששם מים, הרבה שאלות יש. הרבה מהויות שם. מה? מהות. מה זה שם? שם פירושו לא פה. זאת אומרת זה לא פה, הכוונה שיש ריחוק, יש אידיאל, צריך להתעלות אל האידיאל הזה. אז מהי שמיים? אמר רבי יוסף בר חנינא, ששמיים. במתנית התנא, אבל בברייתא יש לנו הסבר אחר, אש ומים. השין זה אש, מים, אז אש ומים מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא קרפן זה בזה, ועשה מהן עקיע. אגב, זה מוכיח שהגמרא הבינה שהשמיים שמדובר עליהם כאן, זה לא השמיים של פסוק א', אלא זה הרקיע שמוזכר ביום השני. אבל מה זה אש ומים? אש מעדה את המים, מים חווים את האש, אלה ניגודים. ואם אנחנו מבינים שהשמיים זה עולם הערכים, יש ערכים בשמיים. הערכים סותרים זה את זה. למשל, אמת ושלום. אם אני אומר את האמת, אין שלום. אם אני רוצה שלום, צריך לוותר על האמת. או חסד ומשפט. כן, יש הרבה דברים בעולם שהם סותרים אחד את השני, וזה מאוד קשה לאדם לממש את כל הערכים ביחד. כולנו מכירים את המדרש, וכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא שאל את המלאכים. חסד ואמת, צדק ושלום, והאם לברוא את האדם. פירוש הדבר, אם הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, הכוונה שהאדם צריך להוציא לפועל את הערכים האלה. צריך לעשות גם חסד, גם אמת, גם צדק, גם שלום. ברור שזה בלתי אפשרי, ולכן המלאכים באופן עקרוני הציגו לפני הקדוש ברוך הוא את הקשיים. יש לך תוכנית מדינית, אבל אנחנו, הדרג המקצועי, אומרים לך שזה קשה, שזה בלתי אפשרי, לא כדאי לברוא את האדם, והקדוש ברוך הוא בכל זאת ברא את האדם, והתעלם מהיסוד שלהם. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? כי הקדוש ברוך הוא יודע את סוד שהמלאכים לא יודעים, והוא שעם הזמן האדם יצליח לחבר את הערכים. אבל, זה מה שקרה דיאלקטיקה היסטורית, במהלך ההיסטוריה ערכים מופיעים פעם זה, פעם זה, בסופו של דבר הכל מתאחד, ולכן יש גם ציפייה שבבוא הזמן אפילו תהיה התאחדות בין נוער הגבעות לבין מפקידי קפלן, ותהיה לנו, תהיינה לנו הפתעות בנושא הזה. אבל, אש ומים, זה בא לומר שבעולם האבסולוטי הערכים מאוחדים. וזה מה שאנחנו אומרים בביטוי המפורסם, עושה שלום במרומה. מה זה עושה שלום במרומה? יש מדרש שאומר בין גבריאל למיכאל. גבריאל כולו אש, מיכאל כולו מים, אבל הקדוש ברוך הוא עושה ביניהם שלום. אז בעצם אפשר לומר שיש פה הצגה של האידאל המוסרי של היהדות. האידאל המוסרי של היהדות זה מה שאנחנו קוראים ייחוד המידות, או בעברית מודרנית, אחדות ההפכים. אחדות הערכים. כן? כלומר, בדרך כלל התרבויות השונות, או הדתות השונות, בוחרות ערך אחד על פני הערכים האחרים. לוקחים ערך מסוים, והוא הופך להיות חזות הכל, וכל השאר צריך להיות משועבד לאותו ערך. ביהדות, אש ומים טרפן זה בזה ועשה מהן רקיעה, האידאל המוסרי של היהדות היא לעשות אחדות בין הערכים, וזה מה שנאמר במתנית התנא באותה ברייתא. טוב, בואו נמשיך. אני בטוח שהמשתפים יעזרו לנו, הנה הם כאלה טובים. מה קודם למה מדרגות בבריאה? זה שאלה, הרי לכאורה מה קודם למה, זה כבר ראינו, זה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, אבל בואו נראה מה יש להוסיף על כך. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהיו מלכים בדרך. טוב, עצם המשפט הזה הוא מאוד מעניין. רבי ישמעאל ידוע כבעל שיטה שנוטה בפשט, ורבי עקיבא לפלפול. עכשיו, רבי ישמעאל, שהוא בעל הפשט, מבקש מבעל הפלפול לגלות לו סוד. כן, כי יש דברים שאי אפשר להבין אותם בצורה פשוטה, יש דברים שמצריכים העמקה, לכן רבי ישמעאל שואל את רבי עקיבא. מה זה כשהיו מהלכים בדרך? יש בזוהר, בכמה מקומות, אנחנו רואים שסתרי תורה נתגלו כשהחכמים היו הולכים בדרך. רבי פלוני ורבי אלמוני, הבו, אז לה, באורך, היו הולכים בדרך ושואלים שאלה זאת וזאת. וגם אנחנו רואים בתנ״ך שההליכה בדרך היא מגלה סודות. אשרי תמים מדרך ההולכים, הולכים בתורת השם. אומר הרב הנזיר ביומנו שהוא אמר, שהוא כתב תוך כדי שהוא היה מהלך בוואדי קלט, אשרי תמים מדרך ההולכים, הולכים ממש. אכלי ויכונו דרכי, דרכי ממש. להתהלך בחוצות ירושלים במדבר, לבקש את הנבואה. וואו, זה מדהים. אבל כשאנחנו לומדים, אנחנו לומדים במקום הנקרא ישיבה. ישיבה זה מלשון לשבת, זה בדיוק ההפך מללכת. וגם אנחנו רואים שזה כנראה משתנה לפי צורות הלימוד. הרי בזמן המשנה, בזמן התנאים, הלימוד היה כשהתלמידים עמדו. אחר כך ירדה חולשה לעולם, ואז התירו לשבת. זה כשלומדים גמרא. אומרים להתיישב בדבר. ליתוב את דעתו, ליישב את דעתו. אבל כשלומדים סודות, קבלה, הולכים. מסביר רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם, שכאשר עוסקים בסתרי תורה, אי אפשר להישאר במקום. השפע הוא כל כך עליון שהוא מוציא את החכמים ממקומם. לכן כשרבי ישמעאל שואל את רבי עקיבא, סודות התורה, זה חייב להיות כשמהלכים. עכשיו, מפתה לחשוב שזה דומה לביטוי שהיה אצל תלמידי אריסטו שנקראו פריפטטים. ידוע שאריסטו, התלמידים שלו, היו נקראים הפריפטטים, הכוונה המהלכים, המטיילים. וזה בגלל שבבית הספר לפילוסופיה של קים אריסטו, נקרא ליקאון, עד היום הזה יודעים בדיוק איפה זה באתונה, במקום הזה היו עוסקים בפילוסופיה תוך כדי הליכה. אבל זה בכלל לא אותו הדבר. הם היו הולכים תוך כדי הליכה, הם היו מדברים תוך כדי הליכה בתור מה שנקרא עשיית רושם, דאווין, כלומר איזה מין פתוס צריך לדבר עם הרמת הידיים ועם טוגה, ובקיצור, זה תורת הנאום שעניינה לעשות רושם על השומע. זה הכל חזותי. בעוד שרבי ישמעאל בא בשם השמיעה, כי שמו כן הוא רבי ישמעאל. זה לא במקרה שרבי ישמעאל הוא זה ששואל את השאלה. השמיעה היא פנימית, והיא מוציאה את האדם ממקומו. לכן שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא, שהיו מלכים. אמר לו, אתה ששימשת את נחום איש גמזו כפת שנה. נחום איש גמזו. טוב, ידוע ששמו בגלל שהוא היה אומר גמזו לטובה, או בגלל שהוא היה מהיישוב הנקרא גמזו או גמזו. אבל אני חושב שצריך גם להבין מה פירוש גמזו. גמזו זה להוסיף. זה איש התוספת. הוא לא מסתפק בזו, הוא רוצה גם זו. כלומר, זה האדם המעמיק, האדם שהולך ורוצה יותר ויותר הבנה. ורבי עקיבא שימש את נחום איש גמזו 22 שנים. מה אכפת לנו כמה שנים זה היה? 22 שנה זה כמספר האותיות של התורה. 22 אותיות. ואז בעצם יוצא ש... אבל האותיות זה שורשי המציאות, זה לא המציאות עצמה. כי כדי להבין מילה, אתה צריך לצרף את האותיות. אבל כשאתה קובע קולות בפני עצמה, אתה עוסק בשורשי המציאות. ולכן, הוא היה דורש, שהיה דורש כל אתין שבתורה. כל מקום שכתוב את, היה משתמש כדי לדרוש. ואתה לדרוש לרבות. כן, מה זה אתין? אתין פירושו גם. כן? זו, את זו, בו איתי. איתך, איתך, את זה צירוף. אז הוא דורש כל עתין שבתורה, את זה לרבות. אבל את זה גם אותיות. מה זה את? זה מאלף עד תו. כלומר, זה ראייה כוללת שרואה את כל שורשי התורה, ולא רק את המילים שכתובות בתורה. ולכן חשוב לדרוש את כל מקום בתורה שבו כתוב את. אז הוא היה דורש כל עתין שבתורה. את נשון גם בארמית וגם בעברית. אתה זה לבוא. כן? השם מסיני בא, ואתה מריבות קודש. אתה הכוונה בא. גם בארמית, אתה. כן? כולנו מכירים בחד גדיה, אתה שונרה, אתה כלבה. וכו'. אז הוא דורש מה שבא אלינו. א', זה ההתחלה הנעלמת. ת', זה המציאות המוטווית. זה הרושם בפועל. כמו ויטויטה, תו. תו זה סימן. אז אתין, ואנחנו משגם זכו אדם שמעניין אותו שורשי התורה, את השמיים ואת הארץ, מה היה דורש בהם. אז יש מדרש אחר, שלא מובא פה, את השמיים ורבות את הכוכבים, הארץ ואת הארץ בתולדותיה. אבל פה אנחנו רואים שהוא רוצה להסתיר את זה, הוא אומר משהו אחר. אבל את, אפשר להגיד שבראשית ברא אלוהים את העת של השמיים ואת העת של הארץ, את המהות של שמיים בארץ, וזה העת. אבל מה היה דורש בהן? דורש בהן, הכוונה לא מה הפשט, אלא מה הנדרש מאחורי זה. אמר לו, אילו נאמר שמיים בארץ, כן? בראשית ברא אלוהים, שמיים בארץ. הייתי אומר, שמיים, שמו של הקדוש ברוך הוא, כן? בראשית ברא אלוהים שמיים, כלומר אלוהים זה שמיים. מי חושב ככה? אפלטון. אפלטון רואה בשמיים את האל האולטימטיבי. הרעיון שיש אל טרנסצנדנטי מבצבץ לפעמים בכתבי אפלטון, אבל בדרך כלל לא. צריך לזכור שהפילוסופים הגדולים שקמו ביוון למשל, לא ידעו לדבר על אל בורא. הם הסתכלו יותר על הבריאה בתור שורש המציאות, ולכן השמיים, לפי אפלטון, זה ראשית הכל. ואילו כאן, עכשיו שנאמר את השמיים ואת הארץ, שמיים, שמיים ממש, ארץ, ארץ. זאת אומרת, שהשמיים הם נבראים, הארץ נבראת. זה דבר מאוד חשוב. המושג בריאה, מה עניינו? כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה אומר שהעולם הוא לא הקדוש ברוך הוא. כלומר, המושג של בריאה מניח זולתיות, אחרות, בין הבורא לבין הנברא. וזה בניגוד לתפיסות הפנתאיסטיות שאומרות שאלוהים והעולם זה אותה הישות. אבל אם אלוהים והעולם זה אותה הישות, אז אלוהים כלו. הוא כלו בחוקי הבריאה. אפשר להגיד שהבריאה היא אלוהית. הבריאה היא גילוי השם. שאלוהים נוכח בעולמו. אבל אלוהים איננו עולמו. כן? בגלל ההתפשטות של תורת החסידות ששגירה את הרעיון של לית אתר פנוי מיני, אז אנשים חושבים שלפי היהדות אלוהים זה העולם, אז זה לא נכון. למרות שיש דרשה של המגיד מזריץ', ויקרא שם בשם השם אל עולם, אל שהוא עולם ועולם שהוא אל. אז צריך להבין לזה לעומק את הדרשות החסידיות האלה, אין הכוונה לשעבד את אלוהים לחוקי הטבע, אלא שאלוהים נוכח בתוך המציאות ומחיה את הכל, וזה בדיוק מה שהמילה את בא ללמד אותנו. שצריך להכיר בה נבדלות של אלוהים מן העולם. להפוך למשל משיטתו של טלס ראשון הפילוסופים, שאמר, אגב טלס מקללים אותו התיכוניסטים בגלל משפט טלס, אבל חוץ מזה הוא גם אמר שהכל מלא אלים, ואילו היהדות אומרת יש אל שברא את העולם. יש גם במספר כף בית שנה, אני רוצה להוסיף, זה מספר השנים שבהם יוסף היה מנותק מאביו יעקב. ואז זה הזמן שבו הוא בנה את חוכמתו. כן? כלומר, הוא למד את כל הלשונות, כדי להגיע בסופו של דבר לחוכמה עולמית, ובשביל זה הוא צריך את כ"ב השנים האלה כנגד כ"ב אותיות של התורה. יוסף יורד למצרים כדי להתחבר אל השער החמישים, השער הנון של הטומאה, שמשם הוא מחפש את הקדושה של 50 שערים. האם טלס אמר שהכל מים, או שאני מתבלבל עם פילוסוף אחר? לא, אינך מתבלבל. טלס אמר גם שהכל מים, הוא גם אמר שהכל מלא אלים. ומסביר הרב אליהו בן המוזג, שהאחד הוא משל, השני פירוש. המשל הכל מים, הפירוש הכל מלא אלים. זה הכוון, כן פירושה כמפר. אז זה בעצם החידוש העצום של המילה את. זה מסביר אותנו גם לקרוא את הספרים שעוסקים בבירור מהות האותיות, והכי כיפי בנושא הזה, ספר ריש מילים של הרב קוק, מוזמנים לקרוא. ובכן, בזכות המשתפים אנחנו נוכל להמשיך, הנה, בארץ את הטוב. בבוא. אז פה אנחנו חוזרים לשאלה המפורסמת, התחלנו, למה אחרי שהכתוב אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הכתוב ממשיך ב והארץ. אז דיברנו על זה קצת, שהשמיים זה שמור להתגלות, אבל דבר אחד ברור, שלפי הדרשות פה בפרק דורשין, התוהו ובוהו לא קדמון, התוהו ובוהו בא אחרי בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז לכן פה עולה שאלה, מכדי בשמיים התחיל בראשית. כלומר, הרי הוא התחיל את הדיון בשמיים. כלומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים. מה ישנה לכך חשיב מעשה ארץ? אז למה כשדבר למעשה, מתחיל מן הארץ, והארץ הייתה טוב עבור. תנא דבי רבי ישמעאל. משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, השכימו לפתחי. השכים, ומצא נשים ואנשים. למי משבח? מי שאין דרכו להשכים וישכים. טוב, צריך, יש פה דברים סתומים, בואו נסביר. משל לבשר ודם שאמר לעבדיו, השכימו לפתחי. להשכים זה בעצם דרישה שעבדיו של המלך יבואו לקראתו. עכשיו, בנמשל, זה במשל, שוב, השכים ומצא נשים ואנשים. הנחת היסוד של המדרש הזה, זה שאנשים דרכם להשכים ונשים לא. כלומר, נשים קמים, אנשים קמים מוקדם כדי לצאת לעבודה בשדה וכדומה, נשים נשארות בינתיים בבית. והנה המלך מוצא שנשים באו קודם לאנשים. אז הוא משבח אותם. עכשיו, מה זה אומר? הארץ קדמה לעשות את רצון בורא. יש פה הנחות יסוד שלא קוראות בתורה, אבל הן נרמזות. מה פירוש המילה ארץ קודם כל? בואו נראה מבחינת השורש הדקדוקי. ארץ זה מלשון ערוץ. אני רוצה לרוץ. לרוץ בכלל זה ביטוי אחר לרצון. שימו לב, רצון וריצה זה בעצם אותה המילה. רצון התכונה של מי שרץ. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מצפה מן הבריאה את התעוררות הרצון. הרי הקדוש ברוך הוא רוצה. שאלה אם הבריאה גם רוצה. אז זה מה שהארץ בעצם היא רצה כדי לעשות רצון קודם. ובראשית רבה כתוב שהארץ הקדימה אמרה הערוץ לעשות רצון קודם. או נגיד את זה אחרת, יש עדיפות למקום שבו הרצון בא לידי ביטוי. השמיים זה עקרונות יסוד, מה שאמרנו, ערכים מוחלטים. המקום שבו הרצון פועל כדי להוציא אל הפועל את הערכים, זה נקרא ארץ. ולכן התורה מדגישה והארץ את התוהו ובוהו. זה מזכיר לנו את דברי רש"י בתחילת התורה. רש"י שואל, מה טעם פתח בבראשית? כן, מביא בשמות יצחק, מה טעם פתח בבראשית? ואני רוצה להבין את השאלה של רש"י, מה אכפת לך מאיפה הוא מתחיל? אלא כנראה שרש"י מבין שבראשית זה דברים עמוקים שאין האדם הפשוט יכול להבין, גם לא האדם המאוד חכם יכול להבין. אז למה לדבר על זה? בוא נגיד את זה אחרת לפי רש"י, שום ידיעה מטאפיזית רוחנית עמוקה לא מעניינת אותנו, אלא אם כן יש לה השלכה מעשית. ולכן רש"י אומר, מה טעם פרט הרי בראשית? כי יש ויכוח פוליטי עם אומות העולם שיאמרו ליסטים אתם וכו'. זאת אומרת, אם יש השלכה מעשית, הנושא הרוחני מעניין אותנו. איפה רש"י יודע את זה? כי התורה, אחרי שדיברה על השמיים ועל הארץ, דיברה רק על הארץ. פרט את התוהו. זאת אומרת, עשיית רצון המלך זה העיקר, ולא השמיים. ייתכן כן שגם התנא דבי ישמעאל סובר כבית הלל, שבית הלל אומרים שהארץ נבראת תחילה. עכשיו אנחנו עוברים לעומק, וזה הארץ. תניא רבי יוסף אומר, אוי להן, לבריאות, שרואות ואינן יודעות מה רואות, עומדות ואינן יודעות על מה הן עומדות. טוב, אז רבי יוסף יש לו שתי קינות, כן? הוא מקונן על זה שהבריאות רואות וזה שהבריאות עומדות. רואות זה שטחי, כן? אני רואה את המציאות, ואני חושב שהמציאות זה חזות הכל. לכן אומר רבי יוסף, אוי להם לבריאות שרואות, ואינן יודעות מה רואות. אבל הבריאות גם עומדות, יש קיום לעולם, ואינן יודעות על מה הן עומדות, מה מקיים את העולם. אז יש לנו כאן הסבר נפלא. הארץ על מה עומדת? על העמודים, ברור. שנאמר, המרגיז ארץ מקומה, ועמודי הפלצו. עמודים על המים, שנאמר לרוקה הארץ על המים. מים על הערים, שנאמר על הרים יעמדו מים. הרים ברוח, שנאמר כי הנה יוצר הרים ובורא רוח. רוח בסערה, שנאמר רוח, סערה עושה דברו. סערה תלויה בזרוע של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ומתחת זרועות העולם. טוב, אז מאוד מעניין על מה העולם עומד. תמיד אומרים שכדור הארץ עומד על פילים, והפילים האלה עומדים על צב, והצב עומד על המים. ואז נשאלת השאלה, והמים על מה הם עומדים? אז אפשר להגיד שהצו עומד על צו, שעומד על צו, שעומד על צו, אבל בסופו של דבר הכל עומד על מה. כן, אני חושב שרבי יוסי רוצה לומר, אתה צריך לתת מקום למפגש עם הבורא. אז זה נכון שיש הרבה מאוד מסכים, מסכים מנטליים, שמבדילים בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן בני אדם אינם יודעים על מה הם עומדים. נגיד את זה אחר. העולם, כפי שאמרנו, הוא עולם מטמיע. אנחנו מגיעים לעולם, תמיד צריך לזכור, דבר שאנחנו שומעים, שפעם לא היינו בעולם, והגענו לעולם. ואז יש את השאלה, מה זה? אבל רוב בני האדם שכחו שכשהם הגיעו לעולם, זה היה חדש. לכן רוב בני האדם מתנהגים כאילו העולם שבו הם נמצאים, זה חזות הכל, והעולם עומד מכוח עצמו. ולכן אוי להם לבריות שלא שואלים את עצמם שאלות, מה זה ועל מה זה. כשמישהו מתחיל לשאול שאלות מה העולם, חושבים שהוא קצת יצא מדעתו. בעוד שמצד האמת, הוא שואל את השאלות הנכונות. התשובות, זה צריך לברר מהן. התשובות זה שהעולם עומד על העמודים. טוב, זה נושא מאוד מאוד רחב, ולכן אני חושב שלא כדאי לפתוח אותו בפגישה הזאת. אנחנו נרחיב על הדברים האלה בפגישה הבאה. דברי הרב בפתיחה לשיעור, עלולים להישמע מעט אסקפיסטים. האם מלבד קבלת פרנסה רוחנית עבור עצמנו, עצם העיסוק בסוגיות אלו תורם איכשהו לשיפור המצב? ללא שום ספק. כי הרי, אומר הרמב״ם, שאם כל העולם היה עסוק בדעת אלוהים, לא היו מלחמות. ולכן גם הנביאים אמרו, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, אם מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כלומר, הציפייה שלנו זה לעולם שבו בני אדם יעסקו במה שהם באמת צריכים לעשות, ולא בקנאה ושנאה ותחרות. לכן הלימוד הזה שמקרב אותנו לדעת אלוהים, הוא גם מקרב לשיפור המצב. אין פה אסקפיזם, יש פה נאמנות לתורת משה ומסריה. טוב, קהל קדוש, היה ממש נחמד לפגוש אתכם, ואנחנו ניפגש בשעה טובה בפעם הבאה, שיהיה לנו ימים יותר טובים, אמן.